יש פה מערכה גדולה של הרב על יראת שמיים, מערכה ארוכה של 19 פסקאות. והרבה דברים מאוד, גם עקרונים, אבל גם של כמו הדרכות, כאילו כמו בניין של יראת שמיים. אז ככה זה טוב לחורף, חורף ארוך לפנינו, ומה לעשות. יראה. יראת השם היא החוכמה היותר עמוקה, מיוסדת על השקפת העולם היותר פנימית, והיא נותנת את היסוד העמקני לכל מדע וכל תורה, בין בקודש ובין בחול. והחול עצמו, כשהוא דורש את העמקנות היסודית, הרי הוא מוכרח לבוא למסקנה זו, שכל זמן שאין יראת השם מבססת את המדע, הרי הוא כולו רק מרפרף על השטח החיצון של המושגים, שבאמת אינם בכלל חוכמה. אין יראת השם היא חוכמה, שכן בלשון יוונית קוראים לאחת הן. הן הרב צודק שערך פה את הפסקאות, אז הוא החליט שהנושא הראשון שאנחנו צריכים לעסוק בו זה מערכת היחסים בין יראה לבין חוכמה. אנחנו מכירים את המשניות, נא במסכת אבות שמדברת על היחס בין יראה לבין חוכמה, וכנראה לא בכדי זה הנושא שגם הפסקה השנייה יעסוק היחס בין יראה לבין חוכמה. באמת אחת הסיבות, יש כמה סיבות למה אנשים מתקשים לקבל יראת שמיים, ובמהלך הפרקים נעסוק בכל מיני סיבות למה לא קל לאנושות לקבל יראת שמיים, כל מיני סיבות, אבל הסיבה הראשונה במעלה שבגללה יש מעצור בפני יראת שמיים, זאת הטעות, המחשבה, התודעה, שיראה סותרת חוכמה. זו הסיבה הראשונה במעלה מבחינת, לא דווקא מבחינת ההיקף, אלא מבחינת הסוגיה של התמודדות עם היראה. אנחנו נמצאים בספר מוסר, ספר מידות ראייה. אנחנו באים להתמודד עם היראה בחיים. אנחנו לא רק עוסקים ביראת שמיים כנושא בפני עצמו, כנושא עליון, אלא מה עם ההתמודדויות שבגללם או על ידם אנחנו יכולים להגיע ליותר יראת שמיים. וההתמודדות הראשונה היא, כמו שאמרנו, שיש אשליה, יש תפיסה, יש תודעה כזאת שיראה וחוכמה סותרות. למה? כי חוכמה זה להפעיל את מיטב השכל שלי. זאת אומרת, מרכז הכובד זה ההיגיון שלי. זה שאני חושב ואני חוקר, ואני סומך על השכל שלי, אני נשען עליו. כשאתה נותן לאדם ביטחון עצמי מאוד גדול בשכל שלו, אתה מאוד מעריך את המחשבה שלו, יש לו מוטיבציה לחשוב, מוטיבציה לחקור. אתה אומר לו, השכל שלך מבין, יודע, תסמוך עליו, הוא מוצלח, הוא יגיע רחוק, הוא מבין את הדברים לאמיתתם, אתה יכול ללכת אחריו בעיניים עצומות. כשאתה מפרגן ו... ויוצר אווירה של ביטחון מאוד גדול בשכל האנושי, יש טעם לחוכמה, יש טעם להחכים, לחקור, לברר, ללמוד את כל הנושאים. וכי זה נפקמין, אני על פי זה מנהל את החיים שלי, על פי זה אני מבין שזה נכון, זה אמיתי, זה הגיוני. השורש של כל החוכמה זה ביטחון עצמי. ביטחון מאוד מאוד עצמי גדול, ביטחון בשכל שלנו. יראה, לכאורה אומרת בדיוק הפוך. מה זה יראת השם? יראת השם אומר, מה שאתה חושב, זה לא חשוב. מה שאתה מבין בהיגיון, זה ממש ממש לא משכנע. אתה צריך להקשיב למה שריבונו של עולם אומר. מה שהוא אומר, זה חשוב. הרי אם השכל שלי מבין הכל, אני צריך יראת שמיים. אני מבין טוב מאוד, יש לי היגיון, יש לי שכל טוב, בריא, בוא ננהל את החיים ככה, למה אני צריך להקשיב כל הזמן, מה ריבונו של עולם אומר, מה הוא אומר, מה הוא חושב? אני חושב מצוין. אגב, היראה גם מאוד מאוד יוצרת תחושה של איזושהי התבטלות כלפי. כן, אני, אתה ירא, אז אתה כאילו יותר מקוות קצת. וכרגע אנחנו לא מדברים על קיבוץ החיים, שזה יהיה עוד נושא בהמשך המערכות, אבל קיבוץ השכל, קיבוץ החוכמה. אם יש לי, אם אני לומד סדר בוקר שלם, אחר כך אני אומר, בעצם, הרי בסוף מה שאני אומר זה שטויות. ומה שהרב אומר, זה העיקר, יש לי רק תלמידי חכמים, יש לי מורה רבך, כמורה שמיים. מה שהרב אומר, זה הדבר הנכון. זה הדבר הרגע. אז שמה אני כל הבוקר שובר את הראש, לנסות להבין. חבל, זה סתם בזבוז זמן. בוא, אני מתבטל אליו לגמרי, אני מעריץ אותו. הוא כזה רב גדול, הוא כזה גאון. אז למה שאני אשבור את הראש ואנסה לחשוב שהוא יודע כבר? בכלל, למה לחשוב? למה לפתח מחקרים? למה זה יוצר אווירה דתית? בהרבה דתות, אגב, זה קיים. שככל שאדם הוא יותר ירא שמיים, ככל שחברה יותר יראה, היא פחות משכילה. היא פחות חכמה. היא יותר כזאת, טוב, נקבל את הגזרה, את הדברים עם רומים, בין כך אנחנו לא מבינים יותר מדי. ככל שאתה מעצים את השכל שלך, המרחק כאילו, בשביל מה צריך תק אלוקים, ומה אולקים כבר תורם, ומסתדר לבד, המרחק בינינו מתקצר, זה אויב של הדת. בהרבה מקומות בעולם, כשרוצים לחזק את הדת, רוצים לחזק את היראה, עושים את זה על ידי מניעת השכלה. כמה שפחות לאנשים יהיו חכמים, כמה שפחות ישכילו, כמה שהם יותר טיפשיים, סליחה על הביטוי, אז הם, יש בהם יותר יראה, כי הם באמת לא יודעים כלום. ולכן המון שנים, למשל באירופה, הנצרות עודדה את הטיפשות. זאת הייתה שיטה. לא היו, לא, שמרו על ההשכלה רק במנזרים, שם היו אנשים מדענים, אנשים חכמים. בעולם הרחב לא היו בתי ספר. היה עניין שלא ידעו קרוא וכתוב. זה המטרה כזאת. והמטרה היא שאדם לא יחכים, כי ההחכמה תגרום לו, הוא כבר לא צריך את העירה. הוא מסתדר לבד, הוא חכם מאוד. ואחת המהפכות הגדולות שבאמת קרו בתקופת הרנסנס, זה באמת שהחוכמה, האדם התחיל להאמין בשכל שלו, בחוכמה שלו, ואז באמת הוא עזב את העירה. מה אני צריך עירה? אני מבין מצוין, יש לי שכל. ולכן זה אחד הגורמים הראשיים בין עירה לחוכמה, עומד על זה גם הרמח"ל בקצרה רבה בתחילת ספר מסילת ישרים, הוא רומז לזה שהיום רואים בעולם, אפילו בעולם היהודי, לצערנו, לפעמים, שאם אתה רואה בן אדם שמתעסק ביראת שמיים, לא תוכל שלא לחשוד אותו שהוא בטח טיפש. אם הוא מתעסק הרבה ביראת שמיים, כנראה שהוא קצת טיפש. כי אנשים חכמים, אז הם, יראת שמיים זה מחליש אותם. גם אם לא רשמית יודו בזה, אבל מאחורי הקלעים זה קצת מחליש. זה קצת מחליש את היכולת יצירה שלי, והחכמה שלי, והמחקר שלי. הספר שלי פחות חשוב. ועל זה הרמח"ל בא לצאת לקרב. הרמח"ל בא לצאת לקרב, וזה פה הרב גם יוצא למערכה, שאנחנו צריכים כדי להציל את היראה, מושג היראת שמיים, באמת קודם כל צריך להתחיל מלמעלה. יש הרבה התמודדויות עם יראת שמיים, וצריך להתחיל מהנושא הראשי. הכי נגיד, הכי אצילי, הכי חשוב, הכי משמעותי, מערכת היחסים בין יראה לחוכמה. להגיד אם אין יראה, אין חוכמה. זה לא פשוט. כי היום, ולא רק היום, הרבה שנים, המשפט היותר נפוץ זה, אם יש יראה, אין חוכמה. ככה בקרוב המקומות בעולם, אומרים לך, אם יש יראה, אין חוכמה. לפני כמה זמן, תלמיד שלי הלך ללמוד תואר שני באיזה מקום. אז הוא קיבל דף הנחיות לכתיבת מחקר, עבודת מחקר. הוא הולך לעשות תואר שני בעניינים שקשורים למורשת ישראל, מקרא, יהדות, כל מיני דברים כאלה. הוא קיבל דף הוראות איך לעשות מחקר, ואז היה סעיף מיוחד לציבור הדתי. ככה ממש, בהוראות מחקר, סעיף לציבור הדתי. מישהו דתי, ובגלל זה הוא חושב שהוא לא יצלה, זה יפריע לו לעשות מחקרים ולהחכים וללמוד, כי זה נושאים שקשורים לתנך וזה, אז שלא יבוא בכלל. כי העירת שמיים שלך אי אפשר, אתה לא תוצא לך לחקור. מבין שיש לך עירת שמיים, אז אתה לא תוכל לחשוב, אתה לא סומך על ההיגיון שלך ועל הרציונליות שלך, אבל עושה את המחקר שפיתחנו, אז רק נשמיע. אז אנחנו מראש לא רוצים לחתום איתך חוזה. ככה, כתוב, לא בעל פה. חלק מהחוזה. והגמרא בשבת אומרת ההפך. הגמרא בשבת אומרת אין יראת השם אי חוכמה. וכמו שהרמח"ל מצטט את דברי שלמה המלך, אם תחפשנה כמטמונים, ככסף, כזהב, אז תביא יראת השם. זאת אומרת, יראת השם זה דבר שצריך, הוא מחקר, הוא עמוק, הוא חוכמה, ושלמה החכם מכאן אדם אומר שהדבר הכי 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 עמוק והכי מחכים זה יראת השם. זאת אומרת שיראת השם זה לא רק שהיא חוכמה, היא תנאי לחוכמה. היא חוכמה במובן שהיא שורש כל החוכמות. הן יראת השם היא חוכמה, אם אין יראה אין חוכמה. צריך להבין עכשיו, להבין מה זאת היראה הזאת, מה פירושה של יראה, באופן כזה שהיא לא רק שהיא לא סותרת את החוכמה, והיא לא מפריעה לנו אלא אדרבה. היא מכפילה את כל עוצמת החוכמה. היא פותחת שערי חוכמה, שערי דעה. היא החוכמה היותר עמוקה, מיוסד על השקפת העולם היותר פנימית. והנה הרב קצת מקדם אותנו למושג יראת השם. כן, יראת השם זה בעצם ההבנה שמעל ההיגיון שלנו, שהוא ודאי, יש הרבה בהיגיון שלנו, מה שההיגיון שלנו בנוי הוא על החושים ועל הרציונליות, יש עולם שלם עם היגיון הרבה יותר גדול, עם חוכמה הרבה יותר משמעותית. אדרבה, אתה יודע למה כדאי לך לחקור? אתה יודע למה כדאי, יש טעם לחקור את המציאות וללמוד אותה? כי מאחורי הקלעים של המציאות יש דברים אדירים. אתה יודע למה נכון ללמוד ולהחכים ולברר? כי מאחורי הקלעים של העולם יש גודל עצום, הרבה יותר גדול ממה שאתה חושב. ענק. השכל שלנו הוא במבט הראשון שלו מגרד רק חלק מאוד קטן מהבנת המציאות. העיקר עוד לפנינו. העולם נוצר על ידי ריבונו שלנו, על ידי הגודל האלוקי. השם בחוכמה יסד ארץ. בחוכמתו העליונה. וכל מה שאתה נפגש פה עם החוכמה, שזה דבר מרשים, זה רק קצה קרחון. זה רק המעטפת. זה רק ההתחלה של החוכמה העיקרית שמחכה לך. יראת השם זה הבנה עמוקה עמוקה שיש גודל הרבה יותר גדול מהשכל שלנו. וזאת לא סיבה לא לחשוב את השכל, סיבה להפך. יש טעם לחקור ולחשוב וללמוד, אתה יודע למה? כי זה מוביל אותך לדברים גדולים. אדרבה, בעזרת היראה אתה תטפס לעומקים יותר גדולים ממה שחשבת. לדוגמה, אדם לומד פרשת שבוע. אדם קורא פרשת שבוע. אם אין לו יראת שמיים, אז הוא קורא את פרשת שבוע, אז הוא אומר, יש פה סיפור יפה, מעניין, נחמד מאוד, אני קורא, מאוד מתענג על הסיפור. יש לו פה ושם גם איזה רעיונות יפים. אדם שיש לו יראת שמיים, הוא אומר, רגע, פה בטוח יש פה גודל אלוקי. אם יראת שמיים, אתה אומר, בתוך התורה יש פה גודל. לא, אני לא קורא, זה לא סתם סיפור. לא יכול להיות. הבנתי את הסיפור, אבל אני, יש לי יראת שמיים, אני מבין שיש גודל. אני אחפש את הגודל הזה. עכשיו אני אקרא את הפרשה, ואני עכשיו אתעמק בה, ואחפש את הגודל. ואז אני פתאום מגלה דברים גדולים. אבל אם לא הייתה לי יראה, לא הייתי מחפש בכלל את הגודל שבפרשה. כי מראש לא הייתה לי הווה מינה. מה שיש בפרשה, זה מה שאני מבין בגאון שלי. שהוא בסדר גמור. הבנת מצוין את כל הסיפור, את כל הפרטים, אפילו סידרת את כל, הכל מובן. אפשר לעבור הלאה, אבל לא נחשפת לכל החוכמה. לחוכמה הגדולה שמחכה לך לא נחשפת, אתה יודע למה? כי לא הייתה לך יראת שמיים. ברגע שמתחילה יראת שמיים, אתה אומר, רגע, אני רק בהתחלה. אנחנו נתחיל לחפש, מה הקדוש ברוך הוא בא לומר לי פה? מה מסתתר פה מאחורי הקלעים? בטוח יש פה איזה סודות, יש פה איזה עניינים עמוקים. אני אחפש אותם, אתה תמצא. אדם שיש לו יראת שמיים, שהוא לומד גמרא, אז הוא לא אומר, לא יכול להיות שכל מה שכתוב בגמרא זה מה שאני הבנתי בקריאה הראשונה. לא יכול להיות. גם לא בקריאה השלישית. יש פה יראת שמיים, בטוח יש פה דברים גדולים. ולאט לאט זה כבר לא רק בקודש, זה גם בחול. גם כשאדם ילמד עכשיו, יקרא את מה שקורה בעולמו של הקדוש ברוך הוא, ילמד היסטוריה, אבל יש לו יראת שמיים, אז אחרי שהוא יבין את כל מה שקרה את ההורים, הוא אומר, אבל מה העומק שלהם? מה הקדוש ברוך הוא רוצה לומר? ואז הוא יפתחו לפניו שערי חוכמה, איזה מהלכים אלוקיים עמוקים מסתובבים פה, ואיזה דברים עליונים ותוכניות, הרבה יותר גדולות מה שאני קורא במבט ראשון. יראת שמיים יוצרת את חיפוש הגודל, את האמון שיש גודל. אם אין לך יראת שמיים, אתה לא מאמין בגודל, אתה יודע למה? כי מה שיש לך זה רק את השכל שלך, שהוא יפה מאוד, הוא מצוין, אבל אתה לא פתוח לגודל אחר. אתה לא מאמין שיש עוד גודל חוץ מהשכל שלך. אתה שומט את הקרקע מהחוכמה, אתה מפסיד. כי יש חוכמה הרבה יותר גדולה שמחכה לך. יש פה השקפת עולם פנימית. השקפת עולם שאומרת, יש פנימיות. יראת שמיים לא באה לדכא את השכל שלך, אבל לא להגיד שהשכל שלך הוא לא טוב. הוא מצוין. התקדמת. היא באה להגיד לך, אבל יש הרבה יותר. תגדיל אותו פי 10, פי 100, כי יש פה הרבה יותר. היא נותנת את היסוד העמקני, את יד העמקה. למה להתעמק? מי אמר? אני אתעמק, אני אתעמק. מי אמר שיש בפנים משהו? אני סתם חופר. אין כלום בפנים. לא נכון, אומר לך שלמה. אם תחפשנה כמתמונים, זאת אומרת, יראת שמיים באה ליצור אווירה שיש מתמון. זה היראת שמיים. היא באה ליצור תודעה שיש פה דברים תמונים. הרבה יותר פנימיים. ויש לך סיבה לחפור. תחפור אתה תגיע. בשביל מה לחפור? הבנתי מצוין, הכל ברור. אתה לא מבין. יראת שמיים, יש פה שמיים. יש פה גודל, בטוח. תחפש, תחקור אחריו. אתה מתחיל להעמיק. למה להעמיק? כי יש אמונה שיש משהו בעומק. שיש משהו שמסתתר שם. אז בשביל זה שווה להעמיק, שווה להתאמץ. שווה לשבור את הראש. זה לא רק בתורה, בכל מדע. ברגע שאתה מאמין שהקדוש ברוך הוא ברא את עולמו, אז בטוח יש פה דברים גדולים. חקרתי, הבנתי, יש בטוח הרבה יותר עוד. תמשיך לחקור. אדרבה, זה מוטיבציה להמשיך לחקור, להמשיך לברר. כי בטוח יש פה עוד סודות. יש פה דברים עוד קשרים שעוד לא עלינו עליהם, עוד דברים הרבה יותר מדהימים שעוד לא גילינו בכלל. זה יוצר את היסוד העמקני, גם בקודש וגם בחול. לחקור את נפש האדם. אם אני מאמין שנפש האדם זה צלם אלוקים, זה הקדוש ברוך הוא ברא אותנו. מה זה אדם? אדם זה צלם אלוקים. יש לאדם נשמה, אז אני כל כך רוצה לחקור מה זה בן אדם, יש לי עוד המון המון מה ללמוד. גם אני לימד את כל הפסיכולוגיה ואת כל עדיין, עוד לא הגעתי לנשמה. אז אני צריך להמשיך עוד לחקור, והכל נכון. אני לחקור את הרובד הנפשי הזה, ואת הרובד הנפשי הזה, ועוד רובדים, ועוד רובדים, ועדיין יש בי עוד המון המון גודל שעוד לא הגעתי אליו. מה זה בן אדם? ממה הוא בנוי? זה אמור לעודד את המחקר. החול עצמו, אומר הרב, בסוף גם החול יגיע ליראת שמיים. כשהחול עצמו יש לו נטיית עמקנות יסודית, הוא מוכרח בסוף להגיע למסקנה. החול עצמו, מהחול, מעולם החול, החול בסוף יבין לאט לאט כמה הוא צריך את היראת שמיים. כי יראת שמיים נותנת לכל החול מוטיבציה, טעם. נותנת לכל החוכמה משמעות ופשר. כל זמן שאין יראת שמיים מבסס את המדע, מה הבעיה? אנחנו לא מזלזלים בשכל. אנחנו לא באים נגד השכל. אבל הוא מרפרף רק על השטח החיצון. אם אין יראת שמיים, אתה יודע שאתה לא מאמין בשכל שלך. חוסר יראת שמיים זה חוסר אמון בפוטנציאל הטמון בשכל האנושי. הוא הרבה יותר ממה שאתה חושב. המציאות יותר והשכל שלך יותר. אז אתה מרפרף על השטח החיצון. חוסר יראת שמיים זה עוצר את עולם החוכמה. אם אין יראה, אין חוכמה. החוכמה לא תתפתח. עד כדי כך אומר הרב ביטוי חריף, באמת אין לה בכלל חוכמה. מה זה חוכמה? חוכמה בה הידיעה זה דבר נעלם. מה שאתה רואה בעיניים, זה לא חוכמה כמו שאומרים. הנה אני רואה חלון. נו, בסדר, נו, זה לא חוכמה. כל מה שאתה משיג בהשגה פשוטה, יפה מאוד, אני לא נגד זה, אבל זה עדיין לא הגענו לחוכמה בה הידיעה. החוכמה מאין תימצא, אומר יום. החוכמה זה דבר שהוא שייך לה לנעלם, לעין. איזה בקומבינה, דברים, ככל שהדבר הוא יותר נסתר, הוא יותר, יש פה חוכמה יותר גדולה, יותר עמוקה, יותר פנימית, יותר קשה. קשור קצת לנושא של הצניעות שדיברנו הפעם הקודמת. אז חייבתי שזה יכול להתחבר לסוגיית הצניעות. ולכן, אומר הפסוק, הן יראת השם היא חוכמה, הן בלועזית זה אחד, הן, וואן, אונו, זה הכל בלועזית, בלטינית, זה הכל אחד. הן קוראים בלשון יוונית, מה זה לשון יוונית? יוון זה הכל החוכמה, גם הם בסוף בסוף בתת מודע, בתת מודע הם יודעים לומר, הם מבינים שהחוכמה, אחת שורש כל החוכמות, זה יראת השם, הן יראת השם, אחת, היא החוכמה האחת והיחידה. ודאי שאנחנו בעד כל החוכמות, צריך ללמוד את כל החוכמות כולן. אבל מה השורש, מה המוטיבציה, למה להחכים? אולי גמיצינו, זהו, גמרנו. בתת מודע בנפש האנושית יש יראת שמיים. ויראת שמיים שנמצאת בתת מודע גם של היוונים, וגם של הרוב בתת מודע, הם מבינים שלא יכול להיות שכל מה שלמדנו עד היום זה הכל. ולכן ממשיכים לחקור. למה אתה ממשיך לחקור? אולי תגיד, זהו, מצינו, סיימנו. עד היום הגענו פרסי נובל, וזהו, אפשר לסגור את הרעיון. עשו מכובד מאוד מחקרים בכל התחומים. זהו, נגמר. לא נכון. אנחנו רואים שהאנושות ממשיכה לחקור כל הזמן, את כל התחומים. מה המוטיבציה לחקור? בתת מודע, בתוך העולם היווני, בתוך עולם החוכמה, בתת מודע, יש יראת שמיים. רק הוא צריך להודות בזה בפה מלא, העולם האנושי. אבל בתוך תוכו הוא יודע שיש גודל. משהו פנימי מאוד 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 עמוק אומר לו, יש גודל בעולם, עוד לא הגענו לנקודה, עוד לא הגענו לסוף. יש עוד הרבה מה לחקור, החוכמה עוד לפנינו. וככל שאדם מגלה יותר, אז הוא מבין כמה יש עוד המון המון מאוד לגלות. כמה הדברים עדיין גדולים, כמה הדברים אנחנו עוד לא מבינים. החידושים הגדולים ביותר עדיין לפנינו. החידושים הכי גדולים, רוב החוכמה עוד לא התגלתה. רוב החוכמה. כמה שאנושות חקרה, רוב החוכמה עדיין לא התגלתה. הרב קוק כותב באחד את מכתביו, שיום יבוא והאנושות פתאום תגלה מדע שלם, שעד היום היא לא מכירה אותו, מדע שלם, מה ההשפעה של ההתקדמות המוסרית של האדם על הטבע. היום העולם המדעי לא חוקר את הנושא הזה. שלפי ההתקדמות המוסרית שלנו, ככה זה משפיע על ההתרחשות בטבע. זה מדע שלם. זאת אומרת שביום שהאנושות תגלה את הידיעה המדעית הזאת, זאת אומרת, כל המדע כולו יראה פתאום קטן לעומת זה. פתאום ידיעה מדעית כמו פיצוץ אדיר שתשנה את כל פני המדע. זאת אומרת, עדיין אנחנו עוד לא הגענו לשם. זו ידיעה עצומה. יראת שמיים תחולל את הידיעה הזאת, ויפתחו את זה עולמות שלמים, מחקרים שלמים, שאנחנו היום לא יודעים עליהם. יש כל מיני, יש חיידקים, יש וירוסים, יש בעיות כאלה, בעיות אחרות, יש מלא מלא בעיות. מה זה קשור לכל מיני עבירות שאנשים עושים? ולהפך, עכשיו עושים כל מיני מצוות, מה זה מקדם? איזה עולם שלם, של מדע, מחקרים שלמים ייפתחו. אנחנו לא שם. בעולם של חוכמה. וככל שהיראת שמיים תגדל, מה זה היראת שמיים? ההבנה שיש גודל בעולם. ההבנה האדירה שיש גודל במציאות. עוד ועוד גודל, זאת היראת שמיים. היראת שמיים זה לא נמיכות כיפול האדם, זה לא כפיפות החיים ולא כפיפות השכל. היראת שמיים, כל הזמן לדעת שהגודל, יש פה גודל, יש ברים גדולים, יש שמיים. מה, שם מסתכלים על השמיים, דבר גדול, שעוד המון המון גודל מחכה לנו. וכשאדם שיש לו יראת שמיים, הוא מעריץ גודל, הוא מתאהב בגודל, הוא כוסף לגודל, הוא חוקר, הוא רוצה למצוא את הגודל, הוא מתעניין בו, אז הוא לא נשאר קטן. הוא כל הזמן עולה מעלה מעלה, הוא כל הזמן חותר. כן? יראת שמיים יוצרת אין סוף צימאון. כן? לכן, הן יראת השם, היא חוכמה, היא שורש כל החוכמות כולם. אז אנחנו צריכים להקלט לשחרר, כן? את עצמנו, את האנושות, מהטעות הנוראית הזאת, שלצערנו נגרמה בגלל אי הבנה מה זה יראת שמיים. כן? מושגים אחרים, לצערנו, מאומות העולם, שיבטו את המושג יראת שמיים, צריך לשחרר את האנושות מהמושג יראת שמיים. כשאתה משחרר את התפיסה מה זה יראת שמיים, אז הרבה דברים אחר כך גם בנפש משתחררים. אחר כך המון, המון קשיים שיש לנו עם רעת שמיים, קשיים נפשיים, וכאילו מעצורים, והזדהות עם המושג יראת שמיים, משתחררים לנו ולאנושות כולה, כשאנחנו משחררים את ה... מבינים את התודעה, שנים את התודעה. כמו שדיברנו בהתחלה, שיטת הרב, שעל ידי בירור המושג בדרך המחשבה, אחר כך מתוך זה יש לזה השלכות. כל אחר כך כל ההשלכות האישיותיות והנפשיות מתבררות, מתבהרות ממילא. אני צריך להתחיל בבירור הדעת. מה זה יראת השם? יראת השם, הגדרה הכי עמוקה, היא חוכמה. חזל, נעצו, זה שורש החוכמות, זה החוכמה בידיעה. תתחיל משם, תעבוד על ההגדרה הזו, תפתוח אותה, ואז כל היחס ליראת שמיים משתנה לגמרי. מה זה עד עכשיו שאדם יש לו יראת שמיים מדקדק במצוות? כשאדם מדקדק במצוות מתוך יראת שמיים, מה הוא בעצם אומר? הוא אומר, אני מחפש את הגודל בכל דבר. אני לא מוכן להיפגש עם העולם בשטחיות. זה לא מחסום לשכל, הפוך, זה אתגר לשכל. וזה אתגרים. כשאדם יש לו יראת שמיים, הוא נפגש עם כל תופעה, הוא אומר, רגע אחד, אני לא נפגש עם זה סתם. יש פה גודל בפנים. זה יכול להיות, זה לא סתם. הוא לא מוכן ששום דבר בחיים שלו יהיה שטחי. יהיה מוחצן, יהיה חיצוני. היראת שמיים אומרת מה המשמעות פה, מה הגודל, מה התוכן האלוקי שמסתתר פה. אז הוא בכל דבר מחפש גודל. כל מפגש חברתי או מפגש חומרי או כל מתרחשות שלו הוא יוצק בה, הוא מחפש את החוכמה שבה, את התבונה שמאחורי שבדבר הזה. אז הוא לא יעשה שום דבר בצורה סתמית. הוא מלא חוכמה אדם הזה. יראת השם, לא, אין פירושה משהו שהנה, הפכת להיות איזה אדם חסר מחשבה להפך. הוא עכשיו חושב הרבה יותר. בכל דבר הוא מקדיש מחשבה. כל דבר הוא מנסה למצוא משמעות וטעם. כל דבר הוא לא הוא יכול להיות סתמי ושטחי. הוא רק הולך ומחכים. סוף דבר, הכל נשמע. את האלוקים יראה. ואת מצוותיו שמור, כי זה כל האדם, זה מה שמוציא את האדם שלך לפועל. כן, את יכולת החוכמה שבאדם יוצאת לפועל דווקא בגלל שהוא יראה. יראה אלוקים. אז הוא הולך ומחכים. לכן אנחנו רואים בספר משלי, שחוכמה זה מוסר. לדעת חוכמה הוא מוסר. למה חוכמה זה מוסר? כי חוכמה זה שאני לא נותן לשטחיות של העולם לבלבל אותי. אני רוצה חוכמה. אני רוצה דברים גדולים, משמעותיים. זה שורש כל המוסר. מה שהוא כותב כאן, לא לרפרף על השטח החיצון. אלא שכשאנחנו מעמיקים עוד קצת, אנחנו בעצם מבינים שבתוך המושג יראת שמיים מקופלת איזושהי מורכבות. כי יראת שמיים אומרת, מעודדת אותנו לחקור בעצם, זה מה שיראת שמיים, כמו שראינו, בא לומר, תחכים, תחכים, תגדל. אבל בה בעת, יראת שמיים אומרת גם, תמיד יש עוד. זאת אומרת, זה גודל שאף פעם לא תגיע אליו. אז מצד אחד זה בדיוק מה שמעודד. מצד שני, זה גם איזה משהו שאומר, אף פעם לא הגעת אל הגודל. כי ברגע שתגיע לגודל, תפסיק לחשוב. כי הגעתי, זהו, סיימתי. זאת אומרת, יראת שמיים אומרת מסר כפול. היא אומרת, אתה לא תגיע אף פעם, אבל תחקור, תמלא את החיים שלך בגודל, עוד ועוד. זה מסר, אם אנחנו קצת יותר מעמיקים במושג של יראה וחוכמה, בין יראה לחוכמה, אנחנו קצת יותר מבינים שיש פה עוד סוגיה שצריך קצת ללוף אותה, וזה המתח הזה בין העידוד להחכים ולגדול, לבין ההבנה שעומק היראת שמיים אומרת גם, אתה אף פעם לא תגיע לכל, כי זה גודל אלוקי, וזה אין סוף, יראת השם. גם בו. עד הסוף לא, נכון? זה היראת שמה, היא אומרת, נכון. ובזה הרב עוסק בפסקה הבאה. שבאמת, כשאנחנו מבינים שיראת השם היא מעודדת את החוכמה, אבל בה בעת היא גם אומרת, אני אף פעם לא יודע הכל. כמו שהראשונים אומרו, תחליט הידיעה שלא נדע. אז איך אתה מנסח את המשפט הזה? אתה יכול להגיד, תחליט אליה שלא נדע, הכוונה, חבל הזמן, לשמע אתה מתחיל לדעת בכלל, בין כל לא תדע. אבל, או שתחיל את הידיעה, אז כן יודעים, אבל תחיל את הידיעה, כן, תמשיך, תדע. תראה לך שתמיד לא תמיד יש עוד, כי אף פעם לא תדע עד הסוף. וזה ההתחלה של, זה סעיף ב', עוד לא נתחיל טיפה את סעיף ב'. כי זה קשור לפרשיות השבוע, אז ככה קצת... מקור יראת השם מצטייר בעומק הנשמה, מפני הרכבה הנפלאה של שני הפכים. בכתבי הרב קוק תמיד, תמיד תמיד, שתראו את המילה נפלא או פלא, תמיד תמיד הכוונה הפכים. דבר לא הגיוני. ששני הפכים מתחברים ביחד, חיבור בין הפכים, זה תמיד תמיד תמיד, בכתבי הרב תמיד, זה, שתראו את המילה נפלא, חיבור שני הפכים. אצלנו לפעמים אומרים נפלא, כשאנחנו אומרים נפלא, כוונה מקסים, איזה יופי. זה לא, הרב לא כותב ככה. הרב שהוא כותב נפלא, חיבור הפכים, כמו מפליא לעשות. כותב הרמ"א, קושר רוחני וגשמי. פלא, איך זה יכול להיות שרוחני וגשמי מתחברים ביחד? לכן גם בהרבה מקומות. הדוגמה המפורסמת זה מאמר הדור. נכון? מאמר הדור הכתב, הרב כותב, דורנו דור נפלא. מה אתכוון דור נפלא? הוא אומר, הוא לא נותן בא לתת צלה של הדור, שהוא כזה מקסים. אלא הוא בא לתת שהדור שלנו הוא דור מורכב. חושך ואור משמשים בבוריה, הוא אומר, פלא, יש פה פלא, יש פה דבר שקשה להבין. הפכים שונים עובדים ביחד. כן? זה מאוד מסובך להבין, כי יש פה המון הפכים. פה דברים מאוד גדולים ומאוד קטנים, ומאוד מסובכים ומסובך. איך אפשר לחבר הפכים? אז גם כאן יראת שמיים, זה הרכבה נפלאה. נפלאה, שני הפכים, בא בעת. באותו זמן, זה מאוד קשה לחבר. כן? כי מצד אחד, העדר ידיעה מוחלטת במהות האלוקות. סוף יראת שמיים אומרת לך, אתה לא תבין כלום, אף פעם לא תדע עד הסוף. אתה לא תגיע אף פעם לכל החוכמה, כי החוכמה באה מריבונו של עולם, וריבונו של עולם הוא לא נתפס. ואי אפשר לדעת אותו, לא ידעתיך, אז אף פעם לא תדע עד הסוף כלום. מצד שני, יראת שמיים היא מאוד מאוד מעודדת אותך לדעת, להיפגש עם הגודל, באמת, להכיר אותו, לתת לגודל משמעות בחיים שלך, זאת אומרת שנותן לך ודאות, ודאות ידיעה. אם אני לא גדל ולא חווה גודל, אז אין לי כלום. יראת שמיים אומרת, הקדוש ברוך הוא נמצא, ועוד איך הוא נמצא, בכל פינה בחיים שלך יש משמעות לזה, וכמה זה משנה את החיים שלך, זה הדבר הכי ודאי, כי אתה כל הזמן מחכים וגודל, ונותן לזה עוד ועוד השלכות בחייך, ואתה לא יודע מה זה בעצם. זה נפלא, זה קשה להכיל את שני ההפכים האלו. אבל ככה יראת שמיים. כי יראת שמיים היא חוכמה עצומה. היא מעודדת אותנו ליצור עוד ועוד החכמה, עוד ועוד ודאות, וחוכמה זה ודאות וגודל, בא בעת, ידיעה, חוסר הבנה. זה התמזגות, שוב, הביטוי, נפלאה. נפלאה, שוב, לא נפלאה כוונה מקסימה ויפה, אלא נפלאה, מאוד קשה להבין איך ממזגים את זה ביחד. זה שני הפכים, שני ערכים אדירים, הפקיים. וזה דבר מאוד לא קל להקל, זה דבר מאיים. מאיים הכוונה, לא שזה החומתי מפחד, זה דבר שלא קל להכיל אותו. זו בחינה עליונה שנקראת נורא. שמך נורא על כל מה שבראת, זה לא הכוונה שכולם מתים מפחד, אלא שקשה לתפוס. יעקב אבינו אומר, מה נורא? המקום הזה, מה קבע מה נורא? יש פה שתי הפכים. זה בית אלוקים וזה שער השמיים, זה שתי הפכים. איך יכול להיות שזה גם בית אלוקים וגם שער השמיים? שער השמיים זאת אומרת שיש פה דבר לא נתפס, שמיים. שער שמיים, אי אפשר לתפוס. קצת שני אתה אומר, בית אלוקים, זאת אומרת משהו פה, בית. אפשר לעשות בית, לבנות פה בעולם הזה, ואני יכול לתפוס, בית זה דבר מוחשי, שאפשר לתת, ודאי, הנה יש פה בית, אני בונה, אני אוחז במציאות, זה נותן לי מסגרת, אני מבין, מסדר לי את החיים. איך זה יכול להיות שזה גם בית אלוקים וגם שער השמיים? נורא. נורא, קשה לתפוס שני הפכים ביחד. מה נורא המקום הזה? ולכן יעקב אבינו, שהוא אדם מאוד מאוד כפול באישיות שלו. יש לו שני שמות, יש לו שתי נשים, והוא אדם מאוד שקשה להגדיר אותו, כי הוא רוצה להיות גם וגם. כן, גם מלא זה, גם לא יודע וגם כן יודע. הוא מחבר את שני קודמיו. הוא אשתם, יושב אוהלים, הוא אומר, הזוהר, מה זה אוהלים? שני אוהלים, אוהל אברהם ואוהל יצחק. מתמזג בתפארת ישראל. אברהם ויצחק. כן, אברהם, הרצון לדעת, הידיעה לקרוא בשם השם, אברהם מלמד אמונה ויודע ויוצר גודל, הגדול, גודל זה אברהם, יוצר את הגודל במציאות, אמון בגודל, כותב ספרים, לומד מחכים, חוקר, יוצר חיפוש גודל אדיר בחיים, ויצחק הוא לא יראה. פחד יצחק היה לי, כולו התבטלות, כולו תכלית הידיעה שלא נדע, והם שניהם צודקים, ויעקב רוצה למזג אותם ביחד. תפארת ישראל זה יעקב, יעקב מידותו תפארת, תפארת זה יכולת לחבר דברים ביחד וליצור יצירה מופלאה, פאר מבין שניהם. הדר חוכמה יראה. בסוף יש פה הדר, מה זה הדר? הדר זה תפארת. מה הדר? זה היכולת שהחוכמה והיראה עובדות ביחד. הנה שוב הגענו לסוגיה, חוכמה ויראה. אברהם ויצחק. זה נורא, אבל זה הדר. זה מפואר, זה דבר כזה אדיר. כי יש פה גם התקדמות ללא הרף, וגם צמאון, גם ביטחון שהולך ונבנה, וידיעות, וגודל שהולך שצומח בחיים, וגם בעצם תמיד ענווה, ועוד מה יש עוד המון מה ללמוד. וזה עצמו מעורר את הרצון ללמוד. מצד אחד, צריך הרבה עירה, שלילת הידיע. כל מה שאתה יודע זה עדיין לא זה. במיוחד כלפי שמיים. זה מוכרח. מפני שכל ידיעה היא מטשטשת את הידוע, כשם שהיא מבררת אותו מפני הטשטוש הנמצא במדע האדם. והוא הדין בכל מדע של כל הוויה מוגבלת שיש לה ראשית. ועצם החיים הרי הם היחס האלוקי של ההוויה, וזה עצור בידיעה נעלמת, הנתפסת רק בראות הדליבה, היותר כמוסה, ואפשר לה להיות מוגלמת בידיעה מובלטת, שתשתתש על ידי ההגבלה. ובזה יבוטה לקשר המציאות, על כן אי אפשר לשום הוויה שתתפוס את ההוויה האלוקית, כדי שלא תתבדל מציאותה, ותכלית הידיעה, המשכת החיים וההוויה, שאין בינה ובין מקור החיים והוויית ההוויה שום מסך מבדיל, שום דבר חוצץ, היא דווקא שלא נדע. כלומר, לא הציור של היעדר ידיעתנו, כי עם עצמותה של שלילת הידיעה, שבחשכה העליון לעצמות הידיעה האמיתית, מונחת היא בלא שום מגע יד מוגבלה, מתת וקיונה, עלו את השמיים ואת הארץ אני מלא נאום השם. משפט ארוך, רק פסיקים. אז אנחנו נתחיל אותו קצת, אבל נראה לי שבפעם הבאה נעסוק עוד קצת, ננסה להעמיק בו עוד קצת יותר. אבל הרב מתחיל עם, עם החשיבות של שלילת הידיעה. כמה הידיעה, החוכמה, רוצה את השלילה. כמה בעצם זה שאנחנו מחכימים ויודעים, זה עצמו צריך לגרום לנו לרצות את היראה. כלומר, את העובדה שעדיין אנחנו לא יודעים. למה זה כל כך חשוב? למה השלילה היא כל כך חשובה? אז נסוק בזה בפעם הבאה, ואני רק בתור מבוא לפעם הבאה, אז אביא את דברי הרמב״ם ממורה נבוכים. הרמב״ם ממורה נבוכים טוען כלפי שמיים, כלפי ריבונו של עולם, שאנחנו לא יודעים על שום דבר ריבונו של עולם. לא יודעים עליו כלום. למה? איך שכל שלנו, בן אדם, יכול רציונלי, חושי, יכול לתפוס את ריבונו של עולם? טוב, אם תאמר, אז אם אני לא יודע עליו כלום, אז איך אני מתקרב אליו? איך אני... בכל זאת, אתה אומר לי לא, אני רוצה להתקדם. אומר רמב״ם, עיקר ההתקדמות שלנו כלפי שמיים, זה שאנחנו יותר מבינים כמה אנחנו לא יודעים. ככל שאדם יותר מעמיק בשלילה, אז הוא יותר מתקרב, כך אומר רמב״ם. דבר מדהים. כלומר, אתה שולל, אתה מבין עוד יותר לעומק למה אתה לא מבין, למה אתה לא יודע. יותר אתה מעמיק כמה אתה לא יודע, יותר התקרבת אליו. אנחנו רואים דבר מאוד מעניין, שהשלילה יוצרת התקדמות חיובית. זה שאני שולל, אני מעמיק בזה שאני שולל, ואני יותר ויותר מבין טוב טוב למה אני שולל, זה עצמו יותר התקדמות חיובית. זה כותב הרמב״ם ביחס לריבונו של עולם. וזה דבר שאנחנו קצת ננסה להעמיק בו. אבל נראה לי שנשאיר את זה פעם הבאה. צריך ככה כל פעם קצת. זה דברים ככה קצת עמוקים. אז רווח תשימו בין עדר לעדר. ככה צריך להקל אותם. טוב, בהצלחה לכם, בשורות טובות, שבת שלום.